כללי באמת לש"ס היום, שאני חושב שהמקום הכי מובהק לעסוק בו זה הסוגיות האלה בכתובות. לאורך פרק שלישי ובהתחלת פרק רביעי, ואולי הכי המשנה האחרונה של פרק שלישי, שבאמת מציגה לנו שתי קטגוריות של חיובים המוניים, המונה וכנס. המשנה היא נפקא מינה מסוימת של הודעת בעל דין שמועילה בממון ולא בכנס, ונדבר גם על זה. אבל אני רוצה בעיקר חשוב לי לברר קודם כל את המהות של הקטגוריה הזאת של כנס לעומת ממון. ובגדול זה המתח שאנחנו כל הזמן נהיה בו בשיעור הזה, בין, נקרא לזה, בין אזרחי לפלילי. יש לנו דיני ממונות, שזה בגדול תביעה אזרחית. בתביעה ממונית, אני כבר קמתי ואמרתי בשיעור הראשון של השנה גם שלי נראה ברור שהמוקד זה הזכות של התובע, שיש לו זכות בממון. הזכרתי שיש תפיסות שונות קצת, ובנזיקין יש כאלה שמנסים לדחוף לכיוונים יותר ענישתיים, שבאים להעניש את המזיק, והסברתי גם למה אני לא נוטה לזה. והקונטקסט הזה הוא בגדול בנוי בעיניי על זכותו של הנפגע, הזכות של הנפגע לחסות את הנזקים שלו. בוודאי זה בחיובים שהם מכוח הסכמים או מכוח חיובי השבה, נהנה, אבל גם בנזיקים. לעומת הצד האחר של עונשים, ששם ודאי שהעניין שלנו זה הענישה של העבריין, של הפוגע, שרוצים להעניש אותו, רוצים לגרום לו להפעיל עליו איזושהי סנקציה, איזושהי פגיעה על הדברים שהוא עשה. המטרה היא לא שמישהו ירוויח. גם פה יצא לנו כבר לראות סימני שאלה על זה. במיטת בגין יצא לנו בעיקר ברוצח, אני לא זוכר באחד השיעורים, אולי סביב מיטה לזה ונפשות לזה, להביא מקורות שטיפה מעלים סימני שאלה האם יש מקום להגיד לראות למשל את המיטת בגין של הרוצח כסוג של תביעה של הנרצח. אבל זה ודאי השוליים וזה ודאי חריג. ככלל אפשר להגיד שהכתבים האלה זה ענישה, וזה פיצוי על נזקים שקרו. זאת אומרת, הכתבים מבחינתנו אמורים להיות יחסית ברורים בשיעור הזה. והשאלה היא איך להבין את המעמד של כנס ממוני בתוך הדבר הזה. אז הנה, לא אוהב לתת השוואות, אנשים שאני איזה השוואות, אני לא אוהב לעשות השוואות. אבל אם לדבר על כנסות, לא יודע, כנס חנייה שאנחנו מקבלים היום, אז זה ודאי ענישה מובהקת, נכון? כנס זה ודאי לא איזשהו פיצוי שלי על נזק שגרמתי, אלא זה ודאי כנס שהרשות מטילה עליי למטרות הרתעתיות כאלה ואחרות. האמת, דיברתי על זה עם אשתי, אמרתי לה את הנקודה הזאת, אז היא אמרה, רגע, זה לא סוג של מס? אז אמרתי לה המבקרים את מערכת כנסות החנייה יטענו שיש פה סוג של מס, שבעצם העירייה יודעת שכך וכך אנשים עוברים על זה, ומבחינת העירייה זה פשוט מקור הכנסה נוח, וככה העסק הזה מתפקד ופועל. יכול להיות שבפועל העירייה רואה פה איזושהי זכות שלה ואיזושהי דרך לגייס ממנו, אבל הרטוריקה היא ודאי לא כזאת. הרטוריקה של העירייה היא ודאי שהיא רוצה שאף אחד לא יעשה את זה, וזה בוודאי כנסת הענישה. עכשיו, הכנסות שאנחנו מכירים היום הן כנסות שבאמת הולכים לאן? הם הולכים לרשות. אז מילא העירייה יכולה להגיד שהיא איכשהו נפגעה, אבל אדם עשה מעשה, ולפעמים הענישה היא כלא, ולפעמים יש ענישה שהיא בגדר כנס. השאלה היא מה הרמת של כנס בהלכה, כי כנס בהלכה לא הולך, הכנס בהלכה הולך לנפגע, הולך לנפגעים. זה המאפיין של כנס בהלכה, הולך לנפגעים, והוא תלוי בתביעה שלהם בבית דין. זה לא שיש, זה לא כמו שמישהו חילל שבת. מישהו חילל שבת, יבואו עדים לבית דין, יעידו שהוא חילל שבת, ובית דין יזכור אותו. זה לא, אין פה איזשהו מישהו שצריך לתבוע. וכנ"ל גם ברצח. בכנס זה זכות של, הכנס, הכסף ילך בסוף לנפגע, ומדובר פה בתביעה שהוא צריך להגיש, שהיא בגדול מבחינת האופי שלה תביעה של דיני ממונות. תביעה של דיני ממונות המוצאים לחבור עליו, וראיה, כמו בדיני ממונות רגילים. במובן הפרוצדורלי זה דומה לדיני ממונות. למה באמת, נתחיל אולי בשאלה הבסיסית, באמת, למי הולך הכסף? למה בכנס, הרי ההבנה פשוטה בכנס, בסופו של דבר, ואני גם נקוד כבר גם זה בשיעור, אנחנו בסופו של דבר נשים את זה בצד הזה. אנחנו עוסקים בעונש. זה כנראה ההבדל הבסיסי בין כנס לממון, שכנס הוא עונש. אבל באמת, למה זה, למה לא אין לו עונש, אם זה עונש, אז אולי כסף ילך לכל מי שאתם רוצים, לא יודע, לשיבת טובי העיר, להקדש, לכיפת התמחוי. אפשר לחשוב על הרבה רעיונות נחמדים מה לעשות עם הכסף. אז האמת, האמת שהיראים שאל את השאלה הזאת, במקור אחד בדף. מה? איפה זה כתוב? שאם זה לא היה כך, אז לא היה מי שיתבע? אז תראה לי, אני לא זוכר את המשפט הזה, לא, זה נקודה חשובה. אני אזכיר את זה, זה כתוב בגמרא? אני לא זוכר את זה, אבל אני אשמח אם תראה לי. אומר, היראים באמת שאל את השאלה. הוא שאל את השאלה על אחד מהמקרים של כנס, על עד זומם, תשלומי עד זומם, עד זומם בממונות, ויש מחלוקת בגמרא האם תשלומי עד זומם זה ממונה או כנסה, אנחנו למאן דאמר כנסה. אז היראים שואל על זה, אז באמת, זה באמת לא ברור לו כל כך שזה צריך ללכת למי שזממו נגדו. אומר היראים, לא ידעתי מניין לאומרם שהממון למי שהעידו עליו. אחרי שהוא כנס, יתנאו. האמת שעכשיו אני שם לב, זה שתי גרסאות. מה ההצעה התיאורטית שהוא מעלה? מה האלטרנטיבה שהוא מעלה? יתנאו בדין או יתנאו בבדין, לכל מי שירצה? כדתנן בחומש של תרומה, ליתן קרן לבעלים וחומש לכל מי שירצה. הוא נותן דוגמה מחיוב שהוא חיוב, מאיזה סוג? החיוב של קרן וחומש של מי שאכל תרומה בשוגג. איך קוראים לחיוב הזה? תוספות למד עמוד ב'. כפרה. זה חיוב עם אופי של כפרה, ובאמת לגבי החומש הדין הוא שאתה נותן את זה לכל מי שאתה רוצה, כי יש דין שאתה תשלם. הנושא הזה פחות הזכות הממונית, יש דין שאתה תשלם לכהן, אבל יכול לבחור לאיזה כהן לתת, זה חיוב כפרה שמוטל עליך. אז היראי מציע ליישם את המודל הזה גם בכנס. זה לא כפרה, זה עונש, אבל יש דין שאתה תשלם. אז עכשיו, היה לי בראש האלטרנטיבה שהוא מציע זה שהמחויב בכנס ייתן את זה לכל מי שהוא רוצה. עכשיו אני חושב שאולי לפי הגרסה של, אם לא גרסים את הבית בשורה, בסוגריים האלה, יתנאו בדין לכל מי שירצה, אולי לכל מי שירצה הבדין. זה אפשרות הרבה יותר טובה. אם הווריאן יכול לתת את זה לכל מי שירצה, זה פתח למסמוס גמור של עונש. אני אתן את זה לשותף העסקי שלי ובסדר, אז כאילו עונש של ממש לא יצא מזה. אבל שבדין ניתן את זה לכל מי שירצה, זה כבר אופציה יותר סבירה. והוא באמת לא נותן לזה תשובה. וכן נראה לי עד ירו לי צדק, סוגיה נראה לעולם למי שהעידו עליו, יש סוגיות מפורשות, גם על עד זומם למען דאמר כנס, התוספתא, סוגיות בבבא קמא. סוגיה נראה לעולם למי שהעידו עליו, ונראה כי לא ידעתי מניין. אז הוא באמת מתקשה למה זה ככה. אבל ברור שזה ככה. הרדב"ז שהבאתי פה, שאלו אותו על היראים הזה. שאלו אותו אם יש לך איזה תשובה לשאלה של היראים. אז הוא אומר, כן, יש לי תשובות. התשובות שלו הן חלקן ילפותות או הוכחות, ובאמצע הוא גם מנסה להכניס איזו סברה. אומר הרדב"ז, דמה ישנה מיניו, בכתיב חיים שניים ישלם. זאת אומרת, ואמרים למי שנתן הקרן, יינתן תשלומי. ואמרים למי שנתן הקרן, יינתן תשלומי דין זומים, וזה כנס וזה כנס,
וזה אינו מפסיד וזה אינו מפסיד. שהרי לשניהם חוזר הקרן.
אז קודם כל מביא הוכחה שכשם שבכפל ברור לך שנותנים את הכפל למי שגנבו ממנו, אז אין סיבה לחלק, וזה ודאי צודק, שאין סיבה הגיונית לחלק בין כפל לעת זומם. בשני המקרים הוא אומר, האדם לא הפסיד. בעת זומם כי הוא בכלל לא שילם או לא הוציא שום דבר מהכיס שלו, זה שזממו, רק עמדו להוציא לו כסף מהכיס. בכפל הוא כבר קיבל את הקרן, אז אין לו הפסד. ובכל זאת תדינו שזה ילך עליו, אז אין סיבה לחלק. בסדר, אז אני יודע שהשאלה היא כללית לכנסות, אבל אני עדיין צריך איזשהו היגיון. ואז הוא אומר, ואיקה למדרש טעם הדקראי. בואו, אני אציע לכם אולי איזשהו טעם לפסוק הזה. זאת אומרת, הוא מבין שבכפל זה גזרת כזו. אז הוא אומר, אין סיבה לחלק ביניהם. ואני אציע לכם גם איזשהו טעם הדקראי. כיוון שמצטער זה שגנבו ממונו, ראוי שיזכה בכפל. החינם, כיוון שמצטער זה שפרה מה שלא היה חייב בדין, זה אם הוא כן שילם בעת זומם, שיזכה בכפל של דין זומם דחת המנינו. וכי יחיד הבא מן הדין תשלומים שלו מטעם הנאמן, גם הנידון דיינו דה זמם ולא עשה תשלומים שלו. וטעם הנאמן מעיקה שהרי מצטער שהעידו עליו שקר לחייבו ממון. זאת אומרת, גם אדם שהעידו על ידי שקר, הוא עוד לא הוציא כסף מהכיס, אבל הוא חשב כבר שהוא עומד להוציא כסף מהכיס, אז גם זה נחשב לצער, וגם מזה הוא הצטער, ולכן זיקתה לו תורה בתשלומים, כי כל דרכיה דרכי נועם. והייתה מלא שייך בחומש של תרומה וכאלה. אז אומר הרדב"ז, שאני אוסיף לך גם עוד איזשהו טעם. בעצם, אם נשים לב, הוא מבחין בין שתי מילים שונות. הפסיד ונצטער. האדם שגנבו לו וקיבל לו חזרה קרן, או האדם שגנבו להעיד נגדו, הוא לא הפסיד. אבל מה הוא כן? הוא הצטער. ולכן הכסף צריך ללכת אליו. ואז הוא ממשיך ואומר, אני גם אוסיף לך עוד דרשה מיוחדת גם בעת זומן. והיא לא יודע מסתפינה לדרוש בכתוב מה שלא נמצא בדברי מזל. אבא דרישנה למקרא את ירד. הכתיב, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. ואחיו יתרו. ואחי כמר, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות, והיסייה תהיה לאחיו. אז הוא אומר, טוב, אז אני גם אציע לך דרשה מיוחדת בעצם. שלח להבין את הטעמים של הרדב"ז. הדרך שהיותר פשוטה לדעתי זה שאחרי שעשינו את ההבחנה הזאת בין הפסיד ונצטער, אנחנו עדיין יודעים שהנצטער הזה עם כל הכבוד זה לא באמת דיני נזיקין. זה לא היה מצדיק פיצוי, זה לא... בסדר, אדם, ההפסד הממוני שלו כוסה, וזה שהיה לו קצת עוגמת נפש, זה לא... זה לא מקים לו באמת זכות ל... לפיצוי, לא עושים פה פיצוי עוגמת נפש. זה סיבה לאותן גזרות כתוב שהוא מביא, הוא מציע דרכים לדרוש את זה. דיינו, היסוד הראשוני זה לחייב ממון. הרצון שלנו זה להעניש אדם על ההתנהגות שלו. התורה רוצה להעניש, וזה עונש. עיקר המטרה זה עונש. בשלב לוגי שני, אז התורה אומרת, למי נפנה את הדבר הזה? האם נפנה את זה באמת להקדש, כמו שהצעתי, או לצדקה? אז אומרת התורה, לא, אנחנו נפנה את זה למי שנצטער. על הדרך, למה לא נצ'פר את מי שיצטער קצת בדבר הזה ונרוויח. עכשיו, אז יש לנו עוד איזשהו רווח של פיצוי, אבל עדיין זה עובד הפוך מממונות. בממונות, בממונה, אז נקודת המוצא היא שהאדם זכאי לפיצוי. אני זכאי לפיצוי מרובן. כתוצאה מזה שיש לי זכות, אז לרובן יש חובה לשלם. בכנס זה הפוך, נקודת המוצא היא שהוא צריך לשלם כי צריך להניש אותו. כתוצאה מזה שהוא צריך לשלם, באה התורה ואמרה, בואו נרוויח איזה רווח לוואי וניתן את זכות התביעה הזה, על זה לאותו אחד שנפגע, כי הוא יצטער בלשון הרדב"ז. זה נראה לי הסבר היותר פשוט בכנס. אבל נשים לב לנקודה, וזה קשור גם למה שבנימין הזכיר קודם, שמצד אחד יש לנו הפסד, כי זה... אנחנו משלמים מחיר. אם חשוב לנו להניש אותו, כשאנחנו הופכים את האנישה הזאת לזכות תביעה, זה אומר שזה תלוי בזה שיהיה תובע. וכל עוד הוא לא מגיש תביעה, אז לא תהיה אנישה. ולמשל, אם הוא מת, והרבה ראשונים אומרים שאין ירושה בכנס, אז לכל הראשונים האלה זה גם יצא שלא תהיה אנישה, כי זה הכל תלוי בזה שמישהו שיש לו זכות תביעה יתבע. מצד שני, יכול להיות שאנחנו קצת כן מקדמים את האנישה, וזה שאנחנו נותנים לאדם מוטיבציה לתבוע. ואחרת, זה לא יודע, זה תלוי בזה שיש עדים שהם מספיק צדיקים, שהם יבואו לבית דין בלי שמישהו דוחף אותם.
בעיקרון, יכול להיות שיש פה איזושהי תפיסה שאם אתה רוצה לקדם משהו, אז הדרך הכי טובה זה לתת למישהו אינטרס כלכלי בזה. אחרת, אז זה לא יקודם. במיוחד שצריך לזכור, לתורה אין, אנחנו יודעים על הנישה, אבל לתורה אין מערכת של תביעה פלילית. זה לא שיש איזו פרקליטות שיושבת וחושבת איך אפשר להניש אנשים. באים עדים מרצונם הטוב לבדים, אבל אם עושים איזושהי הפרטה של האנישה, ואיך עושים את ההפרטה הזאת? נותנים למישהו אינטרס אישי, כלכלי, לתבוע, אז הוא יהיה תובע, וככה האנישה יותר תקודם. אז יכול להיות שדווקא יש בזה תועל.
אני
לא
יודע
את זה כנסות
כללי, אבל לא הגיוני פה שיפה לנמל של השונה שצריך לפוצץ עליו, או לא דרך הכי דקה, אבל כאילו הכנס יבוא על זה. כאילו אם שני ילדים באים ומיידים שקר לאדם, אז כאילו פה לשמה, פה חילות.
ומה קורה במלכות או במיטת בדים?
אבל זה לא זה, יש לב של להודות את
המערכת. אבל מותר לבוא לבית... כתוב בגמרא בפסחים שאם עד אחד בא ומעיד שפלוני עשה משהו, זה לשון הרע. העד הזה הוא באמת עבר עבירה, כי לא יצא מזה שום דבר. אבל שני עדים זה ודאי לא לשון הרע. בית דין יקבל אותם. כמו בעניין.
בית דין יקבל אותם, אז הם חושבים שהם זממו. אז צריך, ואז כאילו, מה התורה בא להגיד? יש פה כנס.
אתה מדבר על עד זומם. חשבתי ש... אתה אומר שבעד זומם אז יש כנס על לשון הרע שלו. נניח,
בסדר. לא, ואז זה כן בא בתור פיצוי. זה לא סתם הוא הסתר ונעשה לו עוגמת נפש. זה כן משהו...
פיצוי על לשון הרע? הרדב"ז קורא לזה נצטער. בתורה אין פיצוי על לשון הרע. התורה אומרת שלשון הרע זה עבירה, אבל... עכשיו, אז זה בגדול הכיוון שאני יותר נוטה אליו, אבל יכול להיות שאולי יש מקום לשקול ולו חלקית איזשהו כיוון אחר בעקבות הרדב"ז ולהגיד שאולי אנחנו בכל זאת נשים, אנחנו נאמין לנצטער הזה של הרדב"ז ונגיד שבאמת יש פה איזושהי הרחבה של נזיקים. זה לא דיני נזיקים רגילים, ולכן אנחנו מטילים את זה על האדם רק כשהוא עושה את זה במזיד ובעדים וכולי, יש לזה אופי, אבל אם אני מוכן להכניס איזה שהם יסודות הנישתיים בנזיקים, אז הם מתרחבים ובאים לידי ביטוי במושג של הכנס. כי בכל זאת האדם הצטער ופגעת בו, ולכן יש מקום לראות את הכנס בכל זאת כאיזשהו סוג של פיצוי על הנצטער. אז אולי בכל זאת יש מקום לבחון גם את ההבנה השונה הזאת בכנס, שרואה את הנצטער הזה כן כעילה בנזיקים.
מה
אני חושב
שבכל מקרה יש צער?
מה?
נס ומפתח,
נס שבכל... רגע, מצוין. אז אם אני כבר רוצה לבחון את האפשרות הזאת, אז אני באמת צריך להתייחס לזה שעל פניו יש איזושהי חלוקה בתוך המשפחה הזאת של כנסות, שרשמתי פה על הלוח כמה דוגמאות מהן. זה לא כל הדוגמאות של כנסות. מה שכחתי פה, שן ועין, ומאה של מוציא שם רע. מה?
חצי נזק
אבל... יש עוד, לפחות שניים אני שם לב כרגע שלא, אבל השניים שרשמתי פה מעל הקו זה לכאורה דוגמות מובהקות של כנס שניתן באמת בלי שום חיסרון ממוני. זאת אומרת, הכנס, באמת הכנס הופך להיות שובר מבחינת הניזוק. הוא קיבל מתנה, גנבו לו, הרוויח פעמיים, סך הכל זה יוצא לו טוב שגנבו ממנו. את זה אומר גם, בסופו של דבר הוא מתעשר מזה. התשלומים, הכנסות האחרים זה לא בדיוק ככה. זה כנסות שהם כן באים איפשהו לכסות על הפסד, ואני רוצה להגיד כמה מילים על ארבעת הדוגמאות שרשמתי. הדוגמה הראשונה שרשמתי זה אונס ומפתה. עכשיו, אונס ומפתה עסקנו לפני שבוע, נכון? בכנס, וראינו כיוונים בגמרא, אולי מחלוקת הבאה איזה רבה, ראינו שכיוונים שהם יותר ענישתיים מובהקים לגבי ה-50 כסף של אונס ומפתה. אבל ראינו גם בהחלט כיוונים אחרים, הנעת שכיבה, מואר בתולות, כיוונים שהם לא ענישה נטו, ויש פה איזשהו כיוון פיצוי די חזק בסיפור של אונס ומפתה. הבאתי פה קטע מעניין של המשנה מקובצת בהתחלת פרק שלישי, במקור 2. הגמרא שם הרי מדברת על האם יש כנס, האם זה כזה מובן מאליו שיש כנס בנשים אסורות. אדם שאנס אישה שאסורה לו, ולא תהיה לאישה, אישה הראויה לו. זאת אומרת, אומר השתה מקובצת, דן אבני כנס ענינו, פירוש היא אמרת בשלמה דמתניתין, לא העיר בכנס הדאורייתא. דלא קמיס רחמנה, אלא מן דפגם אישה הראויה. דכנס הדאורייתא, משום כבודה דידה היא, והן אליו בני כבוד נינו. אני לא יודע למה הנשים האסורות הן לאו בני כבוד, אבל ככה הוא מניח. זאת אומרת, מילא ממזרת שהיא אסורה לכולם, אבל, אבל אם, היא, אם זאת אחותו, אז למה אין לה אחותו כבוד? אני לא יודע. אבל הוא אומר שהוא מצליח להבין למה הרציונל של הכנס לא שייך בנשים שהן לא מותרות. אני לאו בני כבוד נינם. אבל רבנן כנסו אפילו בהני נערות המתניתין, כדי שלא יהיה חוטא נזכר. ומתניתין בדרבנן, מהירי, ונפקמינה בין כנסה דרחמנה, דהיינו משום לת עדידה, דהב יבד כנסה, ובין כנסה דרבנן, כדי שלא יהיה חוטא נזכר. דכנסה, אז אומר, יש הבדל בין שני סוגים. כנסה דאורייתא זה משום לת עדידה, כנסה דאורייתא קשור להפסד שלה, לפגיעה הבאה. כפי שאמרתי, אופי פיצוי יותר לכנס. כנס דרבנן זה באמת משום שלא יהיה חוטא נזכר, זאת אומרת שהוא לא ירוויח מזה שהוא דווקא בעל אישה אסורה, ואז באמת העניין הוא הרבה יותר ענישתי, להעניש אותו ולא לפצות אותה. ויש הבדל, אומר, בין כנס הדאורייתא לכנס הדרבנן. כנס הדאורייתא, אם מת, משלמין היורשים. וכדמו כלה בירושלמי, עד הדבר על ביתות שבא ליד שלא מת ומת, כתבו את תוספות זה לאל במתניתים. תוספות בדף כ"ט עמוד א', הבין מהירושלמי, וכדבין על לאל. כנס הדרבנן הוא כדי שלא חוטא נזכר, לדידי כנסו ולא לברית. הוא אומר, נפקמינה מאוד מעניינת. אנחנו על נפקמינות נדבר בהמשך השיעור, אבל הוא אומר שחידוש גדול שהתוספות כ"ט עמוד א', כתבו מהירושלמי, שאפשר לחייב לא רק את העבריין, אלא גם את היורשים שלו. אם לא הספיקו להעמיד את העבריין לדין, אז יעמידו את היורשים שלו. כמו אדם שהזיק ומת, שאפשר לחייב את העיזבון שלו בעון על, על, על הנזק, אז ככה גם בכנס אפשר לחייב אותו. אז הוא אומר, זה מובן, אם הכנס הזה באמת יש לו אופי של מעין נזק, אז זה באמת סוג של חוב על הנכסים, ואפשר לחייב גם את היורשים. אבל אם הפעולה שלנו באמת פעולה נישתית מובהקת, אז לדידי כנסו ולא לברית. כנסו אותו ולא כנסו את הבן שלו. את ה... הוא עשה עבירה, הבן שלו לא עשה עבירה, ואין לך מה לבוא בטענות לבן שלו. אבל תכלס יוצא שזה הכנס הדרבנן התיאורטי הזה שהוא מדבר עליו. הכנס הדאורייתא, מבחינתו, זה כנס שיש בו אופי של נזיקין, אופי של פיצוי. ועל זה הוא יכול לקבל אפילו את החידוש הזה שאפשר להעמיד לדין את היורשים. המקור, בכלל, הירושלמי משחק תפקיד מאוד מרכזי בכל הסוגיות של כנסות. זה אחד החידושים של הירושלמי. אם מישהו רוצה להעריך בזה, אז ירושלמי ג' ג' אם אני זוכר נכון, זה קובץ שיעורים, לא זה ששלחתי אלא שני סימנים קודם, חלק ב' סימן י' מדבר על השאלה הזאת של לחייב את היורשים בכנס על עבירה של האבא. בסדר, אז זה לגבי עונס ומפתח. דוגמה אחרת שיצא לי כבר להזכיר זה שיטת הרמב״ם בתשלומי חובל. הרמב״ם חושב שנזק צער ובושת, בניגוד לרוב הראשונים, נזק צער ובושת הם רק כנס. וזה עוד דוגמאות לכנס דאורייתא. נעזוב כרגע צער ובושת. צער ובושת כנראה שהרמב״ם חושב שזה לא בדיוק נזק במובן הרגיל של המילה. אבל לגבי נזק של חובל, הורדתי למישהו יד, הירידה בערך שלו, אז הרמב״ם אומר שמשלמים את זה בתורת כנס. אני הסברתי בשיעור האחרון, נדמה לי שאלה שהעיקרון זה עין תחת עין, והתשלום הוא תחליף לעין תחת עין. עכשיו יפה, עין תחת עין זה ודאי דוגמה מובהקת לענישה שאין לה שום פיצוי. זה לא עוזר לנכבד בכלל שמוצאים לו חובל את העין. אבל מהרגע שמדובר בממון, זה כן פיצוי. ההלכה תופסת את זה כפיצוי. אני נותן לו את הפיצוי הזה, ובגלל, על אותה פגיעה, אם לא אני הייתי חובל בו, אלא הבהמה שלי הייתה מורידה לו יד, אז הייתי משלם לו, וזה היה נקרא ממון, זה לא היה נקרא כנס. גם כשמדובר בחובל, כשאני משלם לו את היד, זה מקזז מהתשלומי שבט שאני צריך לתת לו. אומרת המשנה שכבר נתן לו דמי ידו. זאת אומרת, זה ודאי עכשיו שאני פיציתי אותו על היד שלו. ברור שהכנס משחק פה אופי פיצוי, במקרה של נזק של חובל. דוגמה מאוד מעניינת, הדוגמה השלישית, 30 של עבד. התורה אומרת שאם שור מואב שלי הורג עבד של מישהו, אז אני צריך לשלם כנס שנקרא 30 של עבד. עכשיו, וזה אחת הדוגמאות של המשנה במ"א לכנס. הרג שורו, שורי הרג עבדו של פלוני. אז זה כנס. עכשיו, זה לכאורה ודאי מקרה מובהק שזה איזשהו תחליף לתשלום שהייתי אמור לשלם אחרת. זאת אומרת, קרה פה משהו, שור מועד שלי הרג מישהו, הרג... לכאורה הייתי אומר שזה תחליף לנזיקין, שהשור שלי הרג נכס ממוני של מישהו, עבד כנעני שלו. השור שלי פגע בנכס ממוני שלו, אז צריך לשלם על זה בנזיקין. הרמב״ם אומר, תסתכלו ברמב״ם במקור שלו, שהוא אומר שזה לא תחליף לנזיקין, אלא תחליף לכופר. אם השור שלי הרג בן חורין, שור מועד, אז אני חייב כופר. מהרמב״ם, כאן הוא הכופר, כמו שיראו הדיינים שהוא דמי הנהרג, וחופר העבדים, בין גדולים, בין קטנים, זכרים ונקבות, הוא הכנס הקצוב בתורה, 30 סלע כסף, יפה. בין שהיה עבד שווה מנה, בין שלא שווה אל הדינה. מהרמב״ם שהכופר של עבדים זה לא לפי שומה, אלא לפי מה שקצבה התורה, 30 כסף. אבל הרמב״ם משתמש בביטוי שהכנס הזה הוא עם אופי של כופר. בכופר יש מחלוקת, כופרה כפרה וכופרה ממונה, אבל בכל מקרה זה לא כנס. ובו יש לנו כנס שהוא מהווה תחליף לאיזשהו תשלום אחר שהייתי צריך, בין אם זה נזיקין ובין אם זה כופר. כן.
משנה אומרת, כל משלם יותר ממה שיזיק,
אני לא יודע, אני לא בטוח אם 30 הכוונה יותר מ-0. אני חושב שבהרבה מאוד מקרים ה-30 זה יותר מהשווי של העבד. אני לא בטוח שהקשמה היא יותר מ-0, אבל יכול להיות שזה חלק מהשאלה שעולה פה לדיון. האם אתה אומר שזה בכלל לא היה שייך לדיני נזיקים? כי לכאורה זה כן אמור להיות שייך, למה לא? או לדיני כופר, ככל שאתה מתמקד בזה שהעבד הוא בן אדם, או לדיני נזיקים, ככל שאתה מתמקד בזה שהוא נכס. ועבד הוא גם בן אדם וגם נכס. אבל לכאורה או ככופר או כנזיקין זה שנייה. אז זה לגבי האופי הזה של 30 של עבד. רב חיים אמר את זה בהקשר מסוים, המפקמין היא קצת מסובכת בדיני מכירה, מה קורה כשאדם מוכר עבד לעניין ה-30, סוגיה בתחילת המפקיד לעומת סוגיה בפרק רביעי בגיטין. זה קטע ארוך ברב חיים, הבאתי פה דווקא את הפסקה האחרונה שלו, שהוא נותן כיוון שונה ממה שהוא בנה קודם. דחלוק דין חיוב דה כפל מדין חיוב דה כנס. דה כפל, נאי דה דינו חובת השלומין, דה כן הוא הגזירת כתוב, דה מתחייב בעד הגנבה ותשלומין אלו, מכל מקום דמי החפץ מיה לא מקרה. ורק הקרן הוא דה חשוב דמי הגנבה. אבל הכפל חיוב חדש הוא ולא דמי הגנבה. מה שאין כן החיוב דה 30 של עבד. כיוון דה חזינן דה מפטר על ידי זה מתשלומי דמיו, אם כן חזינה דה גזירת כתוב של חיוב כנס הוא גם זה שה-30 שקלים יהיו תורת דמיו של העבד. רב חיים זה אכן גזירת כתוב, אבל הגזירת כתוב הזאת אומרת לראות את זה בתורת דמים של העבד. ואז נפקא מינה גם לספקות מי מוחזק בתשלומים האלה, האם זה תלוי בבעלים או לא, וגם לעניין מחירה לעניין. נעזוב את זה, אני לא רוצה עכשיו להסתבך עם הנפקא מינה. אבל אומר רב חיים שזה מאפיין חשוב שבאמת מבדיל לנו בין מקרים שונים של כנס. עכשיו תראו עוד מקור מאוד מעניין, ה-30 של עבד, בירושלמי אצלנו, מקור 7. מקור 7 בפסקה הראשונה. רבי יצחק שאל, מה הוא שישלם דמי העבד מפי עצמו? תגיד שה-30 של העבד הזה, אם נשום אותו, אם נשום אותו בשוק, הוא יהיה שווה 15. והכנס של התורה הוא 30. מה הוא שישלם דמי העבד, דהיינו את ה-15 מפי עצמו? אין לנו שני עדים, אבל יש הודעת בעל דין. האם לפחות את ה-15 הוא ישלם, שואל הירושלמי. מה צריך אליי, כל 30 כנס, או יותר מדמיו כנס? האם כשאנחנו אומרים ש-30 של עבד זה כנס, הכוונה שכל ה-30, מ-0 ועד 30, כל כולם כנס, או שרק הערך המוסף על פני הערך שלו, רק זה נחשב כנס? אם תאמר כל 30 כנס, אינו משלם. אם תאמר יותר מדמיו כנס, משלם, אם זה רק ההפרש. אז הוא לכאורה אמור לשלם. אז זה הצעה מרתקת, ירושלמי. ירושלמי מעלה על דעתו אפשרות, שאולי נגיד שלא כל ה-30 זה כנס, שבאמת הסכום שהוא חייב בתורת נזיקין זה מונה, וכל מה שהתורה עשה זה לעגל למעלה ל-30, והעיגול הזה הוא בתורת כנס. עכשיו, השיירי קרמן אומר את מה שמרדכי הציע קודם. ואף בעבד הדין נותן שפטור מלשלם, אלא כנס הוא שכנסו התורה בעבד שישלם 30 שקלים לרבו. יכול להיות, אני לא יודע אם הוא מכניס פה כופר, או אם זה שיקולי כופר או לא, אבל לא צריך, הוא מתחבט לזה. הכנסתי פה באמצע, קצת לא התפסתי את זה טוב, אבל הכנסתי פה, בפסקה שנייה יש רשב"א. רשב"א, בסוגיה שלמדנו משהו בשבוע ונלווה את הנדבק. אומר הרשב"א, מתייחס לירושלמי הזה, להיפלת את שיני ושימית את עיני ומיד שורך את עבדי יצטריך. ואף הרשב"א אומר שיש לנו צורך מיוחד בשביל כנסות מסוימים להפקיע אותם מדיני שבועת הפיקדון, מדיני השם זה לא. דאף כשתמצא לומר דחולו כנס, למרות שאני יודע שאין שבועת הפיקדון על קנס. ואפילו לפי הצד, הוא מכיר את הספק בירושלים, הוא אומר שאפילו לפי הצד של 30 של עבד זה כל כולו קנס, מכל מקום, המפטר מממון בקנסה. אבל הקנס הזה פותר אותו מממון, הקנס הזה מתפקד גם כתשלום ממוני. דעה כולו מילם ישלם 30 או משלחו לחירות. אף אגב דפתיחי, פתיחי זה מעורב, אף אגב דפתיחי זה 30 בני העבד, מעורבבים ה-30 האלה בני העבד. ופיפלת את שני וסיטה את עיני, נזק וצער וריפוי, כשמשחרים עבד בשן זין, אז אומר הרשב"א גם בזה, זה קנס שמעורבב בו ממונה, כי יש תשלומי חובל שמגיעים לעבד. וסעד כדת החמינה, דכיוון דפתיח ממונה בהי קנס, הליכה יב שבועה, שיעד זה חיוב של קובן שבועה, כמה שמה כפיקדון בעיני. אז לכן צריך גזרת כתוב להפקיע את זה מהשם גזרות, כי זה קנס דפתיחי בין ממונה, קנס שמעורבב בו ממונה. וכל שכן דייץ צריך להסביר עליהם כל 30 של עבד אין כולם כנס, ובאיה היא בירושלים. אומר הרשב"א בוודאי, אם הייתי סובר שבאמת לא כל 30 האלה אין כנס. אבל גם לפי הצד בירושלמי, שהוא לכאורה, לא יודע, אני חושב שאף אחד איתנו לא העלה על דעתו אחרת עד שראה את הירושלמי. שברור שכל 30 זה כנס. אבל אומר הרשב"א שגם לפי הצד הזה שכל 30 זה כנס, תדע לך שזה כנס דפתיחי בממון, הכנס שמורבב בו חיוב ממוני, ולכן הייתה אהבה מין המיוחדת שבזה כן יהיה דין של שבועת הפיקדון. והוא מכיר בזה ש... קצור, הוא מכיר בזה שהכנסות האלה זה כנסות פתיחי בממון. ודוגמה אחרונה זה פלגניזקה. פלגניזקה למען דאמר כנסה, אז גם יש פה פיצוי על נזיקים. עכשיו זה מורכב, כי לכאורה הגמרא אומרת שלמען דאמר פלגניזקה כנסה, סתם שברים בחזקת שימור קיימי, ולכן אני לא אמור בכלל להיות אחראי על זה בנזיקין, ולכן אני אמור להתחייב כמה? אפס. אז מנקודת המוצא היא אפס. מאפס הגעתי ל-50. לא מ-100 ירדתי ל-50. אז כמעט שאתה מאפס הגעת ל-50, אז זה לא שלא היה נזק, אבל אתה, היה נזק, אבל אתה לא אחראי עליו. אז לכאורה יש מקום להגיד שזה כנס מוחלט. אבל אנחנו רואים מהסוגיות שזה לא ככה. קודם כל כבר... בגמרות, אז הגמרה, סד אחד גמרה אצלם מתתבחה במאן דאמר כנסה. רגע, המשנה אומרת כל המשלם יתר על מה שהזיק, ופה הוא משלם פחות על מה שהזיק. אז אומרת, הגמרה הטוב צריך להגיד שזה כל המשלם שלו כמו מה שהזיק. או לפעמים יותר ולפעמים פחות, אבל גם בכל מקרה, עצם זה שזה לא בדיוק כמו הנזק, זה כבר מלמד אותי על זה שזה לא בדיוק אופי של ממונה. ומי שזוכר מזמן קיץ האחרון את הגמרה בסנהדרין דף ג', שהיא דווקא מסתבכת במאן דאמר ממונה. הגמרא רוצה להגיד שגזלות וחבלות, הגמרא רוצה להגיד שיש לנו קבוצה של חיובי ממון שהם בגדר קנסה, וזה אם אדם משלם לא כמו משהו. זאת אומרת הגמרא, רגע, אבל מה אדם הפלגניזקה ממונה? זאת אומרת הגמרא, למרות שזה לא קנסה, זה בכל זאת ממון שאינו משתלם בראש. מישהו זוכר את הביטוי הזה, ממון שאינו משתלם בראש? שזה אותו ביטוי, זה אותו מונח של הסוגיה שלנו, שזה לא כמו שיזיק. מרגע שזה לא כמו שיזיק, זה כבר אומר שאתה איפשהו באמצע בית כנס לממון. זה כן נזיקין, אבל זה לא בדיוק הסכום של הנזק. בסדר, אז יש לנו איזשהו סבב. יש ראשונים שחשבו שפלגניזקה באמת שונה מהותית, והמובהק שבהם הוא הרייבד, במקור 4. רייבד וכמה אומר הרייבד, לא דמי היי כנסה, דיינו פלגניזקה לשאר כנסות. ואחר קרנה הוא משלם. מה שהוא משלם זה בעצם הקרן של הנזק, ואפילו כולי קרנה לו. ובי דינה כימודה זיל שלימה מרילי. אם הוא מודה בזה, אז בית דין אומרים לו תשלם. וכל שכן די תפס לו מפקינן מיני, ואף אגב זה בשאר כנסות לא די נינן אחי. אומר הרייבד שהיכולת לתפוס היא ייחודית לפלגניזקה בניגוד לכנסות אחרים, ואומר שאם הבן אדם מודה, אז בית דין אומר לו לשלם. זה לכאורה נגד המשנה שלנו, או לפחות נגד הסוגיה אצלנו. סוגיה אצלנו ברור שלמדה מה פלגניזקה כנסה. אז מודה, אז חל על זה הדין הכללי שמודה בכנס פטור. יכול להיות שהוא מתכוון שבית דין זיל שלם אמר להכוונה שאתה חייב בדיני שמיים, בניגוד לכנסות רגילים שגם אין חיוב בדיני שמיים. לא יודע, אבל הוא ודאי חושב שיש לזה אופי פיצוי חזק עליי, אבל זה באמת מוקשה, כי לכאורה סברה פשוטה הייתי אומר שלמען דאמר פלגניזקה כנסה זה כנס, כי נקודת המוצא היא אפס, אבל טוב, בסדר. אז ראינו שבכמה דוגמאות של כנסות ראינו אופי פיצוי בהקשרים משמעותיים, ועל אף כל זה אני עדיין יותר לחזק את הקו הזה ולשים את זה בצד של עונשים, שאנחנו עוסקים פה במלאכה של ענישה, שהיא מתפקדת גם בהקשרים פיצויים, ולכן יש לזה השלכות פיצויות, וזה באמת מכסה על נזקים. אבל מוקד העניין זה הרצון להעניש את האדם, וזה היסוד שמחייב אותו. לפחות יש לנו עניין גם מצד היסוד הזה של עצמו, בלי קשר לזכות של האחר לפיצוי. תראו למשל את הרמב״ם במקור 5. הרמב״ם רוצה להסביר למה אין שמיטת כספים על כנסות. והרמב״ם, הכנסות שחייב השם לאונס ומפטר ומתישם רע, אינם חוב כשאר חובות, אלא הם כנסות מוטלים על אותו אדם. לא יפטרנו אלא תשלום מה שחייבו השם לשלם. מה שיפטר אותו זה רק שהוא ישלם. וכיוון שאתה לא עוסק פה בזכויות של נושה, אז במילה זה לא שייך לפרשה של שמיטת כספים, זה דין בזה שהוא ישלם. בסדר. תיאורטית, מקור 6, רשב"א בסמ"ך ג' בכתובות, הוא מדבר על דרך המיצוע. דתם של חכמים ככה הוא לתקן בדרך המיצוע, או כן דאורייתא, שגם התורה פעלה בדרך המיצוע. דבעל שלמה 50, בעל פגומה 50, עבד נוקב מרגליות 30, וכהשכין שלו, זה שהסכומים האלה נקבעו בלי קשר לנתונים הפרטניים, זה אומר שהתורה בהקשרים האלה פעלה בדרך המיצוע. דברתי, יכולתי להגיד שזה סוג של פיצויים שבהם התורה פעלה בדרך המצווה, אבל זה לא נראה לי נכון. אנחנו רואים מכל הדינים היחדים של קנס שזה עובד בדרך של עונש. זה נכון שהתורה קבעה את הסכום הזה בדרך מצווה, אבל יכול להיות שדווקא דרך מצווה היא קשורה לזה שאנחנו לא עוסקים פה באמת בפיצוי על הנזק שנגרם, אלא באיזושהי אמירה עקרונית שהאדם פשע במעשה שהוא עשה, ולכן אנחנו לא מתחשבים בנתונים המאוד פרטניים של המקרה. בסדר. עוד הערה שקשורה למהות של כנס לעומת ממון, וזה מחזיר אותנו טיפה לקימלא דרבי מנהי. קימלא דרבי מנהי בכנס לעומת קימלא דרבי מנהי בממון, האם זה עובד בצורה דומה או לא? אז יש לנו שיטה אחת בגמרא שאומרת שאין קימלא דרבי מנהי בכנס. מי זה? רבא. שיטת רבא, עליבא דרבי מאיר, אולי גם עליבא דעצמו, שאין קימלא דרבי מנהי בכלל בכנס. והגמרא בלמדחת אומרת שגם לנו הייתה אולי הווה אמינה להגיד ככה, אבל הווה אמינה הזאת נדחתה. אז רשי שמה מסביר את ההווה אמינה שהייתה לנו, שהיא לפרה באמת שיטת רבא. זה רשי שכבר הקראתי בשיעור שעבר, אומר רשי בלמדחת עמוד א', חידוש הוא שחידשה תורה בכל תשלומי כנס שאינו דין אלא גזירת לך באלמה, וכיוון דחידוש הוא גזירת חוק, אי מאף על גב דאי כבעדי מיתה לשלם. אומר רשי שכיוון שכנס הוא לא דין, דין זה ממונות, זה אחד מהדברים שאנחנו מכירים, נזיקים וכו'. כנס זה לא דין, אין דין לשלם אותו. אבל מה יש? יש גזרת מלך וחוק שאומר שהאדם הזה חייב לשלם. ולכן, כיוון שזה גזרת חוק וגזרת מלך וכו', אז לכן זה לא כפוף לכללים הרגילים, ולכן קימלא דרבי מנהי לא עובד על זה, ואתה תשלם למרות שזה קימלא דרבי מנהי. זה שיטת רש"י, ולכן זה סברה לזה שקימלא דרבי מנהי לא יפעל. אנחנו פוסקים שלא כרבא. אז איך אנחנו מתמודדים עם הטיעון הזה? ואנחנו אומרים שכן יש קימלא דרבי מנהי. אז יש פה שתי אפשרויות שונות. אפשרות אחת, מעניינת, שהבאתי פה במקור 8, שתם קובצת, על הסוגיה שם בלמד ח'. אומר השתם קובצת, סל כדת החמינה דקנסיה וחידושה, ואינו דין אלא גזרת כתוב. וכיוון שכן דגזרת חוק הוא, יש לנו לומר, ועל כוחנו דף אגב דאיקה בעדי מיטה, שישלם, כמש מלן דאינו חוק הוא גזרת כתוב כולי היי. זה לשון מעניין, זה לא כל כך גזרת כתוב. זה לא גזרת כתוב כולי היי, עד נחייבהו בעדי מיטה. זה מכל מקום דין הוא שישלם, וטעם יש בדבר, ודם יהיה לממונה. וכי יחיד בממונה מפתע משומניקים למדרה מנהי, הכי נעמי בכנס, דה כל אחד ולא שנה. דה המדמין אלי בממונה בטעמה, ואמרינה זה כנס אהבי כממונה ואינו גזרת חוק, דדינו שישלם אונס והמפתח 50 כסף, ואינו חוק, וחלצה בזה בשאר כנסים. אז הוא אומר שהתמש מלן, ובעצם הסיבה שבגללה אנחנו לא מקבלים את רב על ההלכה, זה בעצם תמש מלן שמקרב את כנס לממון. ואומר שבעצם יש לך פה מחייבים שזה לא כזה גזירת כתוב, זה כן סוג של דין, זה דומה לנזיקין, מה זה החמישים כסף של אונס ומפתה, זה הנעת שכיבה, זה מוער בתולות וכו', זה לא כזה דין, ולכן זה לא כזה גזירת מלך מחודשת, ולכן זה יותר דומה לנזיקין רגילים, והכללים הרגילים של קימלא דרבי כן יחולו על זה. איך אפשר להגיד בדיוק הפוך, לדחות את רבא מסיבה הפוכה לשיטה המקובצת?
מה? שמה?
כי אם לא איזה גזירת כתוב שאימה היא עובדת יותר טוב אם לפתור מעונש או אם לפתור מממון, זה מחזיר אותנו לשיעור הראשון, גם אמרתי את הנקודה הזאת בשיעור שם. הרבה יותר קל לנו מסברה, אם היו אומרים לי הלכה שיש קימלה מדרבה מנהי רק בכנסות, אז היה לי נורא קל להבין את דין קימלה מדרבה מנהי. קימלה מדרבה מנהי אומר שהתורה רוצה להעניש אותך ויש לך עונש של מיטה, אז היא לא מתעסקת איתך עכשיו בעונשים קטנים של ממון. אז התורה לא יורדת לחיים ומתעסקת איתך עם אנשים קטנים. אבל השאלה שמאוד הטרידה אותנו הייתה איך קימלה מדרבה מנהי פוגע בזכויות של נפגעים, בזכויות של טובים, איך מזה קימלה מדרבה מנהי פותר. אבל קימלה מדרבה מנהי ודאי עובד מצוין על עונשים. זה נכון שכנס זה לגמרי עונש, אבל קימלה מדרבה מנהי בצורה מאוד מאוד פשוטה עובד ומוחק את העונשים האלה. ועד רבה, הצענו שקימלה מדרבה מנהי על כנס יעבוד בצורה יותר חזקה מאשר על ממון. שבממון אנחנו ננקוט בגישות שגם קימלה מדרבה מנהי יש חיוב בדיני שמיים, שכאשר אדם צרף את ביתו של חברו בשבת, אז הוא כן חייב לשלם בדיני שמיים. אבל בכנס יכול להיות שאפילו חיוב בדיני שמיים אין. למה אין חיוב בדיני שמיים? אז תוספות בלמד ג' עמוד ב' אמר, מה? כי אין פסק של בדין, ובכנס אין לך חיוב לתת בדיני שמיים עד שיש פסק של בדין. בגלל קימלה מדרבה מנהי אין פסק של בדין, ומילה אין לך חיוב לתת בדיני שמיים. אבל אמרנו שגם אפשר להגיד את זה ברמה יותר יסודית, ולהגיד ש... אפילו, לא רק מצד הסיפור של הצורך בפסק דין, אלא שכל העניין של חיוב בדיני שמיים נובע מזה שהזכות הממונית היא עומדת בעינה. ולעומת זאת, כשאתה מדבר על עונש, אז העונש נמחק לחלוטין, אין עניין כבר להעניש אותך. התורה פטרה אותך מעונש. בסדר. אז זה לגבי קימלה מדרבה מנהי, ועכשיו אני עובר... ל... כן.
שלולא היה כנס אדם היה משלם משהו.
אז בנזק של חובה לפי הרמב״ם ברור לי שכן, אדם היה משלם הרבה יותר שבט. למלא התורה הייתה קובעת נזק. של חובל, כשתחתיה למישהו יד, אז הרמב"ם אומר שהתשלומי נזק הם בתורת כנס. אז שם ברור שאתה היית משלם, ודאי שהיית משלם כסף מלמלא הכנס הזה, כמו כשהבהמה שלך חובלת.
מה היית משלם?
את אותו סכום. או את אותו סכום, או אם זה בשבט אז הרבה יותר. אבל 30 של עבד, אז על זה דיברנו. הירושלמי ודאי מניח שהיית משלם את הדמים שלו, רק שואל, האם עכשיו אנחנו אומרים שהכל כנס או לא? אז אפשר להיכנס בשתי הדוגמאות האלה. אני נוטה דוגמאות האחרות הן פחות אלגניסקה ורמס מוצטה, אז בצורה זה לא נכון. בשתי הדוגמאות האלה אני יותר נוטה שכן, ובנזק אני בטוח. אני רוצה עכשיו לעבור לנושא המרכזי שהעסיק את האחרונים שדנו בנושא בסוגיות של כנס, וזה מה המעמד של בדין ביחס לכנס, ומה המעמד של החיוב בשלבים השונים שלו, בין המעשה למדע בדין, בין המדע בדין לתשלום, ועד כמה הבדין משחק תפקיד מרכזי בסיפור של כנס. אני בכוונה השארתי את זה לחצי השני של השיעור, כי זה בעיניי שאלה משנית. אני חושב שקודם כל צריך לברר את המהות של מה זה כנס, לא מה שלומון. וכתוצאה מזה, זאת אומרת, לפעמים אנשים מסבירים מה זה כנס, כנס זה חיוב שבדין מכיל ולא המעשה. אבל זה ודאי לא ההגדרה המהותית של כנס. זה תוצאה של ההגדרות של כנס. יכול להיות שאני אגיע למסקנה שבגלל שכנס הוא בגדול שייך לקטגוריה של עונש, אז בעונשים אנחנו אומרים שבעיקרון צריך את בדין. וזה בדין שבא ומעניש אותך, וזה לא משהו פרטי. בדיני ממונות הרי זה דבר ברור שאם אני לוויתי ממישהו כסף, אנחנו לא חייבים בדין. אם שנינו יהודים טובים, ושנינו מסכימים שלוויתי ממנו, אז אני בא ותורע את החוב שלוויתי ממנו. וגם בנזיקין, אם אנחנו יודעים את הסכום של הנזק, אז אני אשלם לו את מה שהזקתי לו. צריך את בדין בשביל לאכוף. אומרת הגמרא בקידוש נמצא מחי, לא יברוסה עדי אלא לשקרי, שהסיבה שצדים בעולם זה בגלל שיש שקרנים בעולם. אז מכיוון שיש שקרנים אז צריך דין, צריך בתי דין, אבל הבית דין לא משחק תפקיד מהותי, אלא רק אוכף דברים קיימים. בגנת יש בהחלט מקום להגיד, יש בהחלט מקום להגיד שהבית דין בגלל האופי הנשתי של זה, אז יש לו תפקיד מאוד אקטיבי. וזה יוצר הבדל חזק בין ממון, בין כנס לממון. וזה באמת גישה די רווחת שאומרת שהמעסק של עצמו בכנס, כשאני גנבתי, התחייבתי רק בקרן. ורק שבא בית דין ובאים לדין לבית דין על הגניבה, ובית דין פסק עליי חיוב כפל, רק מאותה נקודת זמן ואילך חל עליי חיוב כפל, ולפני כן לא היה כלום, ולכן אני לא חייב בדיני שמיים וכולי. נדבר על הנפקמינות בהמשך. זה תפיסה די רווחת, מדי פעם היא עולה בראשונים. מי שלפעמים מוזכר כשאמרת בצורה מאוד בועה, זה רבי עקיבא אגר בגיליון השס במקור, הבאתי את זה במקור 9. לא רוצה עכשיו שנקרא את כל הגמרא, זה גמרא מעניינת, תקראו את זה, אבל אני חושב שזה נראה הפירוש הסביר בגמרא, הפירוש החלק יותר בגמרא, זה הפירוש של רבי עקיבא אגר. אמנם רש"י ותוספות לא פירשו את זה בצורה כל כך פשוטה והסתבכו קצת עם הגמרא שם. ורבי עקיבא אגר בא ואומר בצורה מאוד ברורה, תמיהני למה יצרכו לזה ולא בפשוטו, דבממון אף דלי כעדים כלל, אלא הוא בעצמו אומר לא כי אלא לוית, אני קורא במקור 9 את הפסקה השנייה, אני אגיד לרבי עקיבא אגר. דבממון אף דלי כעדים כלל, אלא הוא בעצמו אומר לא כי אלא לוויתי וכולי. מקום מקום לי כעדים אז מה? דהידו בבר חיובה. דאף דבלא עדים לא היה, בדים יכולים לחייבו. מקום מקום הוא בעצמו שיודע האמת, בר חיובו, הוא מוטל עליו לשלם. מה שאין כן בכנס, דלקושטא דמילטא, אינו מוטל עליו לשלם, דכל זמן שלא חויבו בדין, אינו מחויב כלל. ועיין תוספות כתובות למד ג' עמוד ב', זה אותו תוספות שהזכרתי קודם, שאין חיוב בדיני שמיים בכנס עד שיש פסק של בדין. וכן בדיני נפשות, דבמה שיודע האמת שהרג, לאו בר קטלו, ואין עליו חיוב כלל להמית את עצמו, ולקח חיוב רק על פי פסק בדין. האם יעלה על הדעת שאדם יודע, אדם שיודע שעשה מעשה שמחייב אותו בדיני נפשות, אז מותר לו להתאבד? לא יעלה על הדעת, מה פתאום, הוא לא יתחייב מיתה. מי שמחייב אותו מיתה זה רק בדין. עונשים זה משהו, זה סמכות של בדין, זה סמכות בלעדית של בדין, ואין לו שום היתר להתאבד, אם הוא יתאבד, הוא יעבור על איסור חמור של התאבדות. אני חושב שכל העולם יסכים לזה, למשפט האחרון, זאת אומרת, בגדול זה נשמע לנו שבנפשות ובמלכות, רבי עקיבא אגר ודאי צודק. הבאתי פה, הייתי אומר בשביל הפיקנטריה, תשובה של רבי יעקב עמדין, שאלת יבץ, שנקט אחרת לגבי דיני נפשות. אבל זה, ליד הכללי, לא יודע, תדעו שיש תשובה כזאת, אבל זה באמת מקור מאוד בעייתי. הוא נשאל על... האם יש איש שנושאת ברחמה ממזר מגבר אחר, האם מותר לה לעשות הפלה? אז יש שתי מצויות שונות שדבר כזה יכול לקרות, או שהיא זינתה או שהיא נאנסה. מה האינטואיציה המוסרית שלנו אומרת? מתי נתיר לה להפיל? מה? אם היא נאנסה, אז בסדר, אז ניתן לה להפיל, ואם היא זינתה, אז אכלה אותה. אז הוא אומר הפוך. בסדר, אני לא רואה ללכת לפי האינטואיציה המוסרית הזאת מבחינה הלכתית, אבל הוא אומר הפוך, הוא אומר לא, אם היא נאנסה, אז אין, הפלה זה רצח ואין שום יותר לעשות את זה. אבל אם היא זינתה, אז היא חייבת מיתה. מותר לה להתאבד, והוא בר ירח אמו. אז מותר לה להתאבד, ומותר לה גם להתאבד חלקית, ולהרוג את העובר שברחמה.
אבל הוא לא אומר שהיא צריכה להתאבד, הוא אומר שהיא יכולה להרוג רק אותו.
שאפילו היא בעצמה, אף שלא נגמר דינה להריגה, מחמת שאין דבר זה בידינו עכשיו, אף על פי כן אינה בכלל זה דמכם לנפשות לכם את ראש. ואינה נהנשת עם עמית אביב זה עצמה לדעת. ועד רבה, נראה שזכות הוא לה. לא יודע, זו תשובה מבהילה, אבל אז בואו, לא רוצה לפתח דיון עכשיו, זה לא הנושא שלנו. ההבנה, העיקר שלו כדבריו. בסדר, אלא כדברי רבי עקיבא אגר, וזה נראה דברים פשוטים. השאלה היא לגבי כנסות. אז רבי עקיבא אגר הולך עם הקו הזה גם לגבי כנסות. כפי שאמרתי, הוא מפרש את הסוגיה קצת בניגוד לרש"י ולתוספות, ועל זה המקור של רבי אלחנן וסרמן בקובץ שיעורים, חלק ב' סימן ג', שמתי פה את הציטוט במקור 12. הוא סלל כיוון שונה מרבי עקיבא אגר, והוא טוען שלו, שבעיקרון החיוב חל כבר מההתחלה, שכבר מההתחלה חל חיוב על האדם לשלם את הקנס. הוא גם משנה את ההבנה שלנו בנפשות ובמלכות, אבל שזה לא נושא שלנו, הוא מנצח את ההבנה בצורה יותר מעודנת גם שם, לא ניכנס לזה.
אבל לגבי קנס הוא ודאי יכול לקרוא ביק וגר, ואומר שהחיוב חל עקרונית כבר מההתחלה. הנושא, אני מציג את זה כאילו כמחלוקת בין רבי קווייגר לקובץ שיעורים, יש לזה הרבה בסיס בראשונים, וזה נידון בראשונים בכל מיני הקשרים. יש גם גישה בראשונים שאומרת שזה חל למפרע, דהיינו שאין שום דבר עד פסק דין, אבל כשיש פסק דין זה מכיל את זה למפרע משעת המעשה, רשב"א בבקמה עין דלת ועוד. זה ודאי שופך אור אחר על הדיונים האלה ולא ניכנס לזה. אז אני רוצה לדבר על טיפה, על כמה נפקמינות לנושא הזה. לחלקם אני אתייחס, חלקם לא. טוב, חיוב בדיני שמיים. האם יש חיוב בדיני שמיים? בכנס לפני פסק דין. אז האמת שהשאלה, כפי שראשונים ציינו, השאלה הזאת כבר נשאלה בירושלמי. כפי שאמרתי, התפסתי את זה קצת לא טוב, במקור 7, תחזרו למקור 7. הפסקה האחרונה במקור 7, זה הירושלמי. הירושלמי שואל את השאלה, מהו שיאמרו לו צי די שמיים? נשמעין המנהד המעשה ברבן גמליאל שהפיל שן תו יעבדו, וזה שעבד יוצא בשן ועין זה גם כנס, ורבן גמליאל אהב את אבי, שמח לשחרר אותו. עת אגבי דרבי יהושע, אמר לי את אבי עבדים, מצאתי אלה לשחררו. אמר לי, ומה בידך? ואין כנסות אלה בבית דין ועדים. ויאמרו לו, צא ידי שמיים. בסדר, אבל לפחות לצאת ידי שמיים, אם מותר לו. אדם רע שאין אומרים לו, צא ידי שמיים. אז הנה, תראה שבכנס לא, אין לאדם דין של לצאת ידי שמיים, אלא הוא באמת לא חייב לשלם עד שיש פסק של בית דין. אז הירושלמי הזה לכאורה מאוד מחזק את רבי קווייגר, נכון? הירושלמי אומר שבאמת אין חיוב, אפילו לצאת ידי שמיים הוא לא חייב. באמת הוא לא חייב, אין חיוב. אלא שאחרונים שלא סברו ככה, זה לא אדם אחר בירושלמי, גם קובץ שיעורים עצמו, גם הבאתי פה אחד המפרשים שיש לנו על הירושלמי, בעל הציון ירושלים. לא ברור לי מי זה, האם זה בעל השאול ומיישי ושאול נתנזון או מישהו אחר. בשער של ירושלמי כתוב שני שמות, אז אני לא יודע מי כתב זה. הוא אומר סברה אחרת. דקנס לא שייך רק במה שאינו רוצה לשלם והוא מוכרח, שאז כנסין אני, אבל מה שמודה מעצמו והיה יכול לכפור ולא רצה, איך שייך קנס? מה שייך לומר לו שיצא ידי שמיים? הרי זה לא מקרה קנס, שאם לא יוצא לשלם אין בידינו לחופו. ושוב לא מקרה קנס, ומה שרוצה מעצמו לצאת ידי שמיים. הוא אומר שיכול להיות שהחיוב חל. החיוב חל מההתחלה. אבל מה זה אומר שהחיוב חל? אם האדם הזה יבוא וישלם ברצונו הטוב, זה לא יהיה לזה אופי של עונש. אופי של עונש זה לא האדם שרוצה לבוא לחזור בתשובה ולעשות את זה מעשה. אופי של עונש זה שאנחנו באים ומאנשים בן אדם. אם הבן אדם יתחייב מלכות והוא יבוא וילקה את עצמו שלה, זה לא עונש בכלל. אז הוא עושה לעצמו משהו. אדם שבא ומשלם, זה פעולה של חזרה בתשובה, זה דברים טובים ונחמדים, אבל אין לזה גדר של עונש, ולכן הוא אומר שאין טעם שאדם יעשה את זה, כי זה לא ייחשב לעונש כשאדם בא ומשלם מרצונו הטוב. סברה, לחלק מהחבר'ה שדיברתי איתם בסדר, זה הפריע קצת הסברה הזאת, ואני מבין. אבל אז ככה נסביר את הדין הזה בירושלמי, לפי הגישות שזה כן התחיל. והדבר שמשיק לזה זה הודעת בעדים. זה הדין של המשנה שלנו בדף מ"א, שהודעת בעדים מועילה בממון אבל לא מועילה בקנס. אז אם אני אומר שבית דין מכיל את החיוב, אז אני יכול להבין שבאופן כללי לדברים שבית דין צריך לעשות בעצמו ולחדש מציאות הלכתית חדשה, אז בשביל זה צריך עדים של ממש. הודעת בעדים זה נאמנות סובייקטיבית, האדם נאמן בתוך העולם הפרטי שלו, אז זה מועיל בממונות, שזה באמת מתרחש בעולם הפרטי שלו, אבל בדברים שבית דין צריך לבוא לעשות מעשה ולשנות את העולם, ליצור חיוב חדש, אז שם הבית דין צריך ראייה אובייקטיבית ולא מהסוג של הודעת בעדים, ולכן הוא צריך שני עדים. לפי הגישות האחרות, אז צריך עוד פעם להכניס את העניין הזה של הענישה, שמעין מה שהוא אומר פה, מעין מה שאומר הציון ירושלים וגם מעין רבי חנן, שאם האדם מודה בעצמו, אז אנחנו לא שוברים את רצונו, אנחנו לא באים אליו נגד רצונו, ולכן לא יהיה איזה אופי של תשלום.
לא נשמע לי קצת מוזר, לא יודע. אני יכול להגיד שבאופן כללי, הדין של הודעת בת דין לא נאמר על הנישה. כיוון שכולם מסכימים שכנס הוא בגדול בעל אופי של הנישה. הודעת בת דין לא נאמרה על הנישה, כשם שאדם לא נאמן בנפשות ובמלכות. יכול להיות שככה אפשר להסביר את זה. לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש שני נושאים שונים בהודעת בת דין. יש את זה שהודעה לא מחייבת, ויש את זה שהודעה פותרת. זה מחלוקת המוראים בבבא קמא, להלכה נפסק שהודעה גם פותרת. נכנס, דיינו שאפילו אם באים אחרי זה עדים, ההודעה כבר מחקה את החיוב. בסדר?
יש
רש"י
שכותב שהסיבה של אלוהים לא כתוב
בגלל שאדם עושה את מורשה. עכשיו שאני זוכר שהרירשו למלאים זה לא שירשיע את עצמו. סגורה? רש"י
לא בטוח.
זה
רש"י בבקמה,
לא? אוקיי,
עכשיו
אתה אומר שבגלל שאדם עושה את מורשה ולכן...
לכן
מאוד נאמרות. טוב, אני רוצה לראות... נראית, יש הריטבה שאל, כשאדם אומר גנפי, זאת אומרת המשנה, הוא נעמד על הקרן ולא על הכסף. אז הריטבה שאל גם על הקרן, אבל הוא נעמד אדם עושה את מורשה. הריטבה אמר אותו, זה סילול פלגין הדיבור, אתה נאמין לו על זה שהוא חייב כסף ולא על זה שהוא גנף. עכשיו, פלגין דיבור בעיקרון יכולת לעשות גם על הכנס. זה גם לא רק על הממון. רעיון מעניין, כן. כן. אלעד גם הציע לי רעיון כזה. כן, מעניין מאוד. אתם מבינים את ההצעה? יש פה בעצם מהלך יזום של התורה שבא לעודד אנשים להודות ולתת להם תמריץ חיובי להודות, שאם הם יודעו הם ייפטרו ממרכיבי הכנס שפה. בעיקר אם אתה אומר שהדין הזה תקף באותם מקרים שבהם ההודעה כן מחייבת ממון. למשל, אם זה רק במקרים כמו גניבה, שזה מחייב אותו בקרן, ולא בכפל, אז זה כן מעודד את הגנבים לבוא ולהודות, כי אחרת יש להם סיכון שהם יחויבו גם בכפל. וזה בכל מקרה, מבחינת תורת המשחקים, זה המצב שהגנב נמצא בו, כשהוא צריך להחליט האם להודות או לא, אז יש לו סיכון של להתחייב בכפל, או שהוא שלם רק את הקרן. אתה אומר שגם התורת משחקים הזאת היא גם הסברה של התורה באותה גזירת פשוט שאומרת שהודעה פותרת. מה עוד יש לנו? יש נושאים שאני לא אדבר עליהם היום. יש מחילה, שלחתי את זה בדף לסיפור של מחיל הכנס, גם בירושלמי. כמעט כל הדברים זה בירושלמי. האם יש מחילה בכנס, אבל זה לכאורה גם ודאי קשור לשאלה של עד כמה יש פה חוב כבר שאפשר למחול עליו או לא. הזכרתי קודם, גם זה ירושלמי והשתה מקובצת והתוספות בהתחלת הפרק על חיוב יורשי הפוגע. אז זה נושאים שאני לא אתייחס אליהם עכשיו. אני כן רוצה להתייחס לעוד שני נושאים. אחד זה תפיסה. זה חידוש מאוד גדול של הגמרא אצלנו בממה לתנובן. אומרת הגמרא שלמען אמר פלגניסק הכנסה, קודם כל אומרת הגמרא שלא דנים בבבל. לפני הסיפור של תפיסה, עוד נפקמינה זה בבל. שבכנס לא דנים בבבל. וזה ודאי קשור לזה שזה שכנס זה עונש. אם כנס זה עונש, אז אנחנו מבינים שהסמכויות לענישה בבבל הן הרבה יותר מצומצמות. אבל אומרת הגמרא שעל אף שלא דנים דיני כנסות בבבל, בכל זאת תפיסה מועילה. וזה חידוש מאוד גדול, שהוא לכאורה מאוד מתנגש עם הסיפור של חיוב בדיני שמיים. כי אם אני אומר שאין חיוב, אדם לא חייב לשלם, ואין חיוב אפילו בדיני שמיים, אז מי זיהה, מי חיבר לנו כבר מתחילת הזמן בין תפיסה לבין חיוב בדיני שמיים?
רש"י.
רש"י? ב? רש"י במה מציע. רש"י במה מציע צדיק א' אמר שבקימלא דרמיא, אם אתה אומר שחיוב עקרונית חל ורק בית דין לא אוכף, אז יש לזה שתי נפקמינות, אחת שבדיני שמיים הוא כן חייב לשלם, והשנייה שתפיסה מועילה. כיוון שהתפיסה הזאת היא
יוכפת חיוב שהוא באמת קיים. האדם תופס ממון שבאמת מגיע לו על פי דין. ולכן הדברים הולכים ביחד. ופה אנחנו רואים פיצול, אנחנו רואים שבירה של הצמת הזה, שאומר הירושלמי שאין חיוב בדיני שמיים, ומצד שני אומר את הסוגיה אצלנו, שתפיסה כן מועילה בכנסות. אז, וזה ודאי לפעמים אומר שהחיוב כן חל עוד לפני פסק של בית דין. אז יש מחלוקות ראשונים בדבר הזה, וזה נושא רחב שאני לא אמצא אותו, ובגדול גם רבנו תם, וגם הרמה, שהרמה בהי, אומר הלוי, שהראש בבא בקמא מביא, שניהם מכיוונים שונים אמרו שזה תקנה דרבנן, התפיסה הזאת. ורבנו תם אני לא אכנס עכשיו, אבל בואו נקרא את הראש, מקור 10. אומר הראש, והרמה לוי זל כתב, הדם רינני תפס לו מפקינן מיני, היינו דווקא כשיעור נזקי או בציר מנזקי. אבל תפי מנזקי, כגון תשלומי כפל ודלת והי, היא תפס מפקינן מיני. אז הוא עושה חלוקה בין כנסות, בין חיוב כנס שהוא מהקרן לבין חיוב כנס שהוא בתוך הקרן, שהוא תחליף לקרן, או שהוא בתוך הקרן כמו פלגה נזקה, אבל זה חלוקה שכבר ראינו, מי כבר ראינו שמחלק בשיעור הזה בין פלגה נזקה לכנסות אחרים? הרייבד. אבל אצלו זה הרבה, אצל הרייבד זה נשמע חילוק דאורייתאי, אצלו זה חילוק בתקנה. תקנת דעבדו לי לניזקו, וחייבדו לי לניזק תקנת, בקרנה דלא להפסוד ממוני, אבל הרוחי מידי ממונה דאחרין לא תקינו לי. החילוק אצלו זה חילוק יותר ברמת התקנה דרבנן. אנחנו חיים במציאות שבה הכוח של בתי הדין מאוד מוגבל, כי צריך סמוכים ובבבל יש לנו בעיה לדון דיני עונשין, ולדון דיני כנסות, ויוצא שזכויות של אנשים מאוד נפגעות. אז אומר היד רמה, חכמים תקנו שבאותם נזקים שבהם באמת האדם ניזוק בצורה משמעותית מבחינה כספית, אז הוא יוכל לתפוס ולנסות לאכוף בעצמו את החיוב שלו, אבל הם לא תקנו לו את זה על אנשים מובהקים יותר כמו כפל ודלת והי. זה הרמה. אז הרמה בעצם מחק את הנפקמינה הזאת, אומר שנכון, בעיקרון גם מדאורייתא גם התפיסה לא הייתה אמורה להועיל בכנס. בסדר, זה ודאי קל להבין. אבל הראש חולק עליו, אומר הראש, ולא נראה, מדלאף תקנת ילדינו, דמדאורייתא מחייב לי, אלא שאין לו דיין בבבל שיחופנו ליתן לו. בכל כאי גבנה, בדין יש דינה לנפשי, ולמפקינן מיני, עייב קודם חייב לי מדאורייתא. אז אומר הראש, לא, זה דין דאורייתא התפיסה הזאת, וזה עובד מכוח אבי דין יש דינה לנפשי, ולכן התפיסה הזאת מועילה. זה לכאורה כבר חיזוק גדול לקובץ שיעורים, כי הוא אומר שכן, החיוב בעיקרון חל, ולכן אדם יכול לתפוס אותו. ולכן הראש הזה, בניגוד לראשונים האחרים, תיאורטית יכול להיות חיזוק לקובץ שיעורים. אלא אם כן, אני אראה אותו לא כחידוש בדיני כנס, אלא כחידוש בדיני אבי דין שדין לנפשי. ואני אגיד שאבי דין שדין לנפשי, זה אומר שהאדם באמת יכול לתפקד כסוג של בית דין, ולתפוס את החיוב, ולתפוס את הסכום שמגיע לו, ובאמת יש לזה אופי של פסק דין בהקשר הזה. הראש הזה יהיה חידוש גדול, או בזה, או בכיוון הזה, או בכיוון של רבי חנן, או בכיוון של אבי דין שדין לנפשי. זה לגבי תפיסה. ונפקמין האחרונה זה דיברתי קודם על היורשים של הפוגע, עכשיו נדבר על זכות יורשי הנפגע, שזה בעצם הסוגיה שמחילה של ירושה בכנס, שיצא לנו לראות כבר בכמה סוגיות פה, גם בלמד חטא עמוד ב', סוגיות בגיר ובקבר, גם בסוגיות של התחלת פרק רביעי. הראשונים דנו בשאלה, דנו ובעצם נחלקו. התוספות עם רי הלבן, האם ככלל יש ירושה בכנסות או אין ירושה בכנסות? הכוונה לפני העמדה בדין. זה מחלוקת גדולה ברשמים, יש גם כמה גישות ביניים, שגם יצא לנו להתייחס אליהן. אבל יש גם מחלוקת, יש גם מחזיקי דעות קיצוניות, שבאופן כללי אין תפיסה בכנסות, אין ירושה בכנסות, או שבאופן כללי יש ירושה בכנסות. והרמב״ם כבר ציין שזה בעצם מחלוקת בירושלמי, מחלוקת די מפורשת בירושלמי בהתחלת פרק רביעי. אומר הירושלמי, אין, מה ש... כל הדיונים של האחרונים, הוא פשוט אומר את הדברים בצורה הכי מפורשת, כנס, אימתי הוא מתחייב, רבי יונה אמר משעה ראשונה, רבי יוסי אמר בסוף. ההקשר זה באמת קשור לירושה וכנס. מייטיב רבי יוסי לרבי יונה, ירושלמי גם שואל שאלות חשובות, איך כל צד יסביר דברים. על דעתך דתימר משעה ראשונה, אתה אומר שמשעה ראשונה הוא בעצם חייב, אז בעצם קנס עובד כמו במונה. זה פשוט סכום שמגיע לו לנפגע. ואת נינה נמדה בדין עד שלא מת האב, הרי אין של האב. מת האב, הרי אין של אחים. כנראה מתכוון למה שהוספתי פה בסוגריים. לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב, הרי הן של עצמה. הנה, אתה רואה שאם האבא מת לפני העמדה בדין, הסכום לא עובר ליורשים שלו, אלא היא תובעת. אם זה פשוט סכום שהוא זכה בו מההתחלה, אז למה אין ירושה בקנס? למה זה לא עובר ליורשים שלו? אמר לי, מתינת לאי דתני, רבי שמעון בן יוחאי, ונתן לנערה ונתן לאבי הנערה. יש לי פה גזירת כתוב מיוחדת, שאומרת שבמצבים מסוימים, הנתינה במקום לאבי הנערה תהיה לנערה עצמה. דיינו, בעיקרון זה נכון, אמורה להיות ירושה בקנסות. אבל מה לעשות שהכנס של אונס ומפתה זה כנס מורכב, שהוא מגיע בעיקרון גם לאבא וגם לבת, ונושא החיוב שלו זה בעיקרון הבת. ולכן במקרה הזה, אז כן, יש חלק גזרת כתוב מיוחדת שמעבירה את הזכאות לבת. ואולי גם נגיד שבמקרה הזה, זה שאלה באמת למי שאומר משעה ראשונה, האם זה הפך להיות ממונה לגמרי? כמו, לפחות אחרי העמדה בדין, אז הרבה מבינים שהכנס הפך להיות ממונה לכל דבר בעניין. סתם חיוב ממוני רגיל. אז אם מי שאומר משעה ראשונה חושב את אותו דבר כבר משעה ראשונה, שבעצם עכשיו התשלום של זה כמו תשלום ממוני רגיל, או שבכל זאת יש לזה שם של תשלום כנס, ולכן יכולה לחול על זה גזרת כתוב שאומרת שזה עובר לנער. עכשיו קושיה הפוכה. מייטיב רבי יונה לרבי יוסי, על דעתך דתימר בסוף. והת הנינן עמדה בדינת שלא בגרה הרי אין של אב. מי שבגרה הרי אין של עצמה. ובוגרת יש לה כנס? איך הבוגרת בכלל יכולה לתבוע? הרי אם בדין עכשיו בא ומכיל חיוב. איך בדין יכול להכיל חיוב נאנסת לטובת בוגרת? אין חיוב נאנסת על בוגרת. זה באמת קושיה הרבה יותר חלשה. אמר להם, מתינת לאי דתני רבי חייה, דתני רבי חייה, תחת אשר הנה לרבות שהייתה נערה ובגרה. בסדר, נכון, החיוב שלנו כולל גם, זה תלוי בשעת המעשה. זה שאומר שהחיוב של אונס תלוי לפי שעת המעשה, בשעת המעשה הייתה נערה, אז על זה חל חיוב הכנס. כל מכל לכאורה, בשאלה הכללית, אז יש לנו מחלוקת מפורשת בירושלמי, והמחלוקת הזאת ודאי תחייב את הצדדים השונים בהבנת כנס לעשות איזה שהן פשרות. כי כל אחד צריך להסביר את הדעה שלא טובה, לפי רב אלחנן מי לא טוב, מי מקשה על רב אלחנן? מי שאומר בסוף. רבי יוסי. רבי יוסי אמר בסוף, אז זה מקשה על רב אלחנן. אז הוא באמת מתייחס לזה. והוא אומר שהוא צריך לעשות את שם חילוקים בתוך רבי יוסי. ומה הוא אומר? הוא אומר שהאדם הזה הוא בעיקרון הפך להיות, גם רבי יוסי יודע שהאדם הפך להיות בר חיובה מההתחלה. אבל זה לא יוצר זכאות. בשביל ירושה אתה צריך ליצור זכאות אצל התובע. לא מספיק שהנתבע הוא בר חיובה, אלא צריך שהתובע יהיה לו זכאות ממונית שאותה הוא יכול להוריש לילדים שלו. זה אין לו זכאות ממונית, כי כל עוד אפשר להודות ולהיפטר מהחיובה, זה לא זכאות איתנה, זה לא זכאות עם שיניים, ואין לו מה להוריש לילדים שלו. רבי קלגר יצטרך להפוך, הוא יסתבך עם רבי יונה שאומר משעה ראשונה. רבי קלגר יכול לעשות חילוק הפוך מרב אלחנן ולהגיד שהדואם פה בירושלמי זה על הזכויות. אני חושב שכולם ידעו שהאדם לא הופך להיות גבר בר חיובה עד שאת עמדה לדין. אבל בכל זאת נוצרת זכות תיאורטית לאדם על אותה הזכות שיש לו שהוא עתיד לקבל את הכנס, וזה גם יעבור בירושה. בסדר. אז זה לגבי הנפקא מינה האחרונה פה. אני אגיד ממש מילה קצרה על העמדה בדין. כפי שאמרתי, הבנה די פשוטה אומרת שהעמדה בדין יוצרת חיוב ממוני רגיל. ומתרגמת את החיוב לממונה וכו'. וזה הנושא שנידון בהרחבה בסוגיה בהתחלת פרק רביעי, אז אני רק אציין שתי נקודות, אזכיר שתי נקודות שעולות בדמה שאולי קצת ממתנות את זה. כי אם אני אראה בתפיסה הזאת עד הסוף, אני אגיד שאחרי העמדה בדין יש פה בעצם תשלום ממון. והביצוע של התשלום, כאשר אדם בא ובאמת מוציא מהכיס שלו ונותן, כאשר הגנב מוציא את הכסף מהכיס ונותן לבעלים, זה כבר לא ניתן לו בתורת כסף ובתורת כנס, אלא סתם חוב שאני חייב לו. אני גנבתי ממישהו, זה לא משנה אם גנבתי ממישהו והתחלתי לו כפל או שלביתי ממנו כסף. עכשיו זה חוב של ממונה, אבל אני משלם בתורת ממוני דבר. איכשהו נוצר מצב שיש כסף שלו אצלי, ואני עכשיו צריך לשלם לו את הכסף שלו. ואין לזה אופי הנישתי לתשלום. ושונה מהדברים האלה, כשבית דין מלכה אותי, לא רק שהוא פסק שאני חייב מלכות, גם כשהוא מלכה אותי, ברור שהפעילות שבית דין עושה עכשיו זה פעילות של הנישה.
יש פה תורכת שכשאני מוציא כסף ומשלם, אין איזה כבר אותי של הנישה, אלא סתם פירעון חוב שאני חייב. ראינו בסוגיות שתי נקודות שמושכות לדבר על זה שאולי כן יהיה איזשהו אופי הנישתי גם בתשלום. אחת זה שיטתו של רבי שמעון, שאומר שעדיין, לפחות בהקשר של הנס הוא מפתה, אז עדיין חלות על זה גזרת כתוב, גזרות כתוב שאומרות שהנערה היא זאת שתהיה זכאית, לא זיכתה התורה לאב עד שעת נתינה, ולכן אותו שם ייחודי, אבל צריך להניח שעדיין יש לזה שם, שם של כנס, אז אותו שם ייחודי חל על זה גם עד שעת נתינה. זה לא דווקא כזה, בעיקר הראשונים שאומרים שזה לא רק כנס, אלא גם שיטת התוספות והרמב״ם, שזה לא רק, שכל הדינים של המשנה שם הם לא רק כנס, אלא גם על בושת ופגם, כי התורה הקישה את זה לכנס. אז זה יכול להיות גם על חיובי ממונה, אבל כן, אז גם עליהם יש את החידוש הזה, שחל עליהם השם הזה גם בשלב שעת נתינה. והנושא הנוסף זה השם גזלות. שאומרת הגמרא שעל חיוב שעיקרו כנס, גם אחרי העמדה בדין, אבל כיוון שעיקרו כנס, אז לא חל על זה הדין של השם גזלות. השם גזלות זה חל רק על שאני גוזל ממך ממון שמגיע לך מצד עצמך. וכשיש ממון שהאופי שלו הוא הנישתי, אז למרות שעכשיו זה כבר תורגם לממונה, אבל זה עדיין ממון שהאופי שלו הוא הנישתי, ולכן על זה אין דין של השם גזלות. אז זה ביטוי לזה שיש לזה אופי אנטי גם בתשלום, אבל זה ממש על קצה המזלג. בסדר. של כוח לכולם, אני מפרש... סימני שאלה לשבוע הבא. טוב.